טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו למדנו בפעם הקודמת קטע מופלא בעיניי, הקטע על הנסירה. ובקטע הזה רב קוק אומר לנו שהוא מתחיל בסוגיית הכפירה. שואל, איך זה יכול להיות שיש כפירה בעולם? מה הרקע שלה? מה השורש שלה? זה נושא שהעסיק אותו מאוד, את הרב קוק בכלל. ויש לו הרבה הסברים לזה. סוגיית הכפירה היא סוגיה מאוד בולטת ומאוד חריפה. בעיקר שהרב קוק מגיע פה לארץ, ואנשים זורקים את כל העולם הדתי שלהם וכן הלאה וכן הלאה, אז זה מאוד מאוד בוטה. ולכן הרב קוק מגיב לעניין הזה בכמה וכמה הסברים שאנחנו עוד נקדיש להם זמן, הסברים מאוד עמוקים ומתוחכמים. כן, תודה, תודה רבה, 100%. מה, יש אפליקציה שמקליטה?
לא, סייל, זה הוא עכשיו מתקשר אליך.
איזה יופי, תוך כדי יש, גם שיראה אותי לפחות. אז יש פה איזה ניסיון להסביר תופעה כלל עולמית, אבל כמובן שאת הרב קוק בעיקר זה מעניין, התופעה הישראלית, כן? כלל העולם גם, הוא כורך את הדברים אחד לשני. הרב קוק חושב שקיימת זיקת גומלין כמובן בין הכפירה העולמית לכפירה הישראלית. לא יכול להיות שלא, וזה באמת הגיוני. מה אני עושה עכשיו? כל פעם היום אוטומטי, עוד מעט אני אתן פה שיעור לכיתה ריקה וכולכם תרוצו באלון שבוד.
יש איזה מערכות?
כן, לא, אתה יודע מה בסוף, ובסוף המרצה הביא מקלט וגם הוא הלך הביתה לרוץ. ובכן, לגבי הקטע שלמדנו, אז הוא אומר, הסוגיית הכפירה היא תוצאה של הנסירה. זה מה שהוא אומר. מה זה הנסירה? מזכיר לנו את קשר שהיה בן אדם לחווה בבריאה שלהם, שהם היו מחוברים גב לגב. הוא מפרש את זה בצורה אלגורית, שזה גב לגב במובן של חיבור שאיננו, הוא חיבור טבעי, שיש בו הכרח טבעי, והחלוקה שלהם לשניים נוצרת על מנת להביא אותם לבחירה חופשית ולבחירה של כל אחד בוחר בשני, מרצון ובבחירה. בסדר? זה המהלך של הרב קוק. עכשיו, כמובן שהוא אומר, הכפירה או כל ההתחלנות זה חלק מתהליך הנסירה שכנסת ישראל או האנושות או העולם או ההוויה, כן, נפרדת מהמקור האלוקי על מנת שהקשר היה קצת, הרי זה שלבים על גבי שלבים, זה שום דבר לא קורה חד פעמי, כל דבר זה שלב על גבי שלב, שלב על גבי שלב של מודעות הולכת ונעשית בצורה יותר עמוקה. האנושות וכנסת ישראל, הקשר של הקדוש ברוך הוא, היה בו איזה בחינה של גב לגב, כלומר, משהו לא מספיק מודע, לא מספיק בוגר, לא מספיק מרצון, ולכן הכפירה אינה אלא שלב שלוקח את כנסת ישראל למקום של זאת הפעם עצם העצמה הוא בשר מבשרי, שבחרה נכונה ואמיתית בידיים. זה הרעיון. זה רעיון מאוד עמוק, מאוד יפה, פותח אין ספור אפשרויות ורעיונות. אני אומר לכם שרעיון הנסירה, אני עובד עליו כבר בערך 10 שנים, על הרעיון הזה, ולפתח את מה שכל המשמעויות שלו, לא כל מיני משמעויות. ואני אומר לכם ככה, כדרך הבדיחה, שאצלנו במשפחה, אתם יודעים, תמיד מבקשים לאנשים להגיד דברי תורה וכו'. אני רק נעמד ומתחיל לדבר, אני רואה את כולם מחייכים, אני אומר, למה יש? הוא הולך לדבר על הנסירה. זאת אומרת, זה הנושא שאני מתעסק איתו כבר כמה שנים, ואני כל פעם באופן מפליא ביותר מוצא בו עוד ועוד משמעויות, עומקים, השלכות וכו'. בסדר? עכשיו אני עכשיו עושה איתכם שלב קטן וראשוני בהשלכות של הרעיון הזה, וגם זה לקטע שנלמד היום. יש ניסוי מאוד ידוע של פסיכולוג בשם בולבי. ניסוי מאוד ידוע, מפורסם. אני אומר לכם אותו במהלך, בצורה הראשונה שהוא מצא אותו, אחר כך היו שינויים קצת שלו. אני נותן את המהלך הראשוני שלו. הוא לקח אמא וילד, הכניס אותם לחדר משחק, לחדר, והאמא וילד שיחקו משחקים. והייתה שם עוד איזו אישה זרה, שקצת, הילד קצת התוודע אליה. אחרי איזה רבע שעה, האמא נעלמת. והילד נותר עם האישה הזרה. אחרי 20 דקות, משהו כזה, האמא חוזרת. בודקים את התגובות של הילד. איך הילד הגיב על היעלמות האמא? ואחר כך כשהיא חזרה, איך הוא הגיב? הוא גילה שישנם שלושה סוגים של תגובה. התגובה אחת הייתה תגובה של ילד שכשאמא שלו עזבה הוא פרץ בבכי מר, לא יכול היה להירגע, האישה בקושי צריכה להרגיע אותו, ואחר כך כשאמא, הוא כמעט לא שיחק, לא יכול היה להירגע, וכשאמא חזרה הוא רץ אליה, נצמד אליה לסמלה ולא יעזב אותה בשום פנים ואופן. זה הייתה התגובה הראשונה. התגובה השנייה הייתה שהילד פרץ בבכי, אחרי זה הוא הפסיק לבכות והיה ממש ממש עצוב, לא שיחק, ואחר כך כשאמא באה הוא היה ממש מנוכר אליה, הוא הסתיר את פניו, נמנע מלהתקרב אליה וכן הלאה וכן הלאה. לקח הרבה זמן לפייס אותו ולהרגיע אותו וכו'. זה היה סוג שלו. הסוג השלישי היה ילד שבחה קצת, שאמא הלכה, נרגע תוך כמה דקות, שיחק עם האישה הזרה, וכשאמא חזרה הוא רץ אליה בשמחה, נשק אותה, והכל היה בסדר. עכשיו, קראו לשלושת הטיפוסים האלה, הנצמד, זה הראשון, הנמנע, זה השני, והבעל הביטחון, שיש לו ביטחון, זה השלישי. כמובן, מה כולנו רוצים להיות? השלישי. אחר כך עשו ניסוי, בדיקה מאוד מעניינת, שאלו, פסיכולוגים שאלו, איך נוצרים הילד מהסוג השלישי? מה עשו ההורים לילד שיצא כזה שהוא מספיק בטוח והוא יכול לעשות את הדבר הזה? נכון? עכשיו, אם אנחנו מנתחים את הדבר הזה, את האירוע הפסיכולוגי הזה, אני אשאל אתכם, הילד, בלי שהוא מדבר, זה תינוק, זה ילדים קטנים, הם לא משוחחים עם עצמם. הילד זה הבטוח. מה יש בו שאין בשני האחרים? איך זה שהוא... למה הוא באמת לא נשבר?
הוא בטוח שאמא
תחזור. יפה. יפה. זה לא רע, היא נעלמת וחוזרת. לא, זה מאוד עקרוני. היא לא נוטשת אותו. זה יפה, זאת אומרת הוא רגיל לזה שהיא מהולכת ואחרי זה היא חוזרת. לא? כן, אבל לא.
הוא לא תלוי באופן שהוא לא
מסוגל. יש בו משהו, כאילו יש בו כבר משהו שנמצא בתוכו שמעניק לו מספיק כוח לשאת את הפרידה הזו, נכון? אבל אם הוא היה כאילו מתרוקן לגמרי מהביטחון הזה, אז הוא רץ 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 מעלם. כאילו מה שהאם הספיקה לתת לו לפני שהיא הלכה הוא מספיק חזק כדי להעניק לו את הביטחון הזה ואת התחושה הזאת שזה בסדר, ועוד מעט אם תבוא. אני לא חושב שזה רק עוד מעט אמא תבוא, שגם התקווה, שזה מת הרבה מאוד, אבל זה גם כאילו יש לו כבר בתוכו איזה משהו מהאמא, כאילו שמעניק לו את הביטחון שלו. עכשיו, סך הכל, אנחנו מקווים שזה יהיה תהליך ההתבגרות של כולנו. זאת אומרת שההורים העניקו לנו את תהליך ההתבגרות מספיק כוח ואנרגיה לשרוד ולהיות חזקים ולקבל את מה שההורים נתנו לנו, את הביטחון. קוראים לזה בפסיכולוגיה אומניפוטנטיות, כלומר, כל יכולת לעמוד מול העולם גם כשהאימא לא נמצאת. נכון? וכשאתה ילד גדול, אנחנו רואים את זה על ילדים, נכון? ילד קטן, הוא משחק ליד האימא מרחק מטר. הוא קצת יותר גדול, הוא עוד מתרחק, קצת מתרחק, ואתה רואה שלב שהוא כל הזמן רואה אם האימא עוד נמצאת שם. הילדים קצת יותר גדולים, הם כבר לא מסתכלים אחורה. למה? הם קיבלו מספיק כוח, מספיק אנרגיה, מספיק ביטחון. כלומר, הם מספיק מחוברים. הם, יש להם תחושה של כל יכולת שהם מחוברים למשהו מספיק חזק, ומשהו מספיק חזק הזה מעניק להם, כאילו אמא שלהם כבר בתוכם, אתם יודעים, מובן מסוים, אמא שלהם קצת בתוכם, ואז הם לא צריכים את ה... הם צריכים אולי לבוא לפגוש אותה, אבל יש להם משהו ממנה כל הזמן, כאילו זה חלחל לתוכם, והעניק להם מספיק את הביטחון הזה, את הכוח הזה, זה נקרא אומניפוטנטי, את הביטחון. ותדעו לכם שפעם אמר לי מישהו, מטפל קליני, הוא אמר לי ביטוי כל כך מה... שאלתי אותו, מה זה טיפול של פסיכולוג? הוא אומר, בסופו של דבר המטפל רוצה להעניק דבר אחד לאדם שבהם, לשחזר איתו את האומניפוטנטיות. זה כל כך יפה, כי זה משפט אחד שממצא את כל מושג הטיפול. כי אותו אדם שבא, הוא מרגיש שהוא יש לו חולשה, יש לו פחדים, יש לו חרדות, יש לו... לא משנה, כל אחד עם העניינים שלו. הוא בא, ובתהליך, אם התהליך יהיה טוב, כן? זה יהיה תהליך כזה, שבו כאילו הוא חוזר לתהליך הילדות, וההורה מחדש הזה, כאילו מעניק לו מחדש את האומניפוטנטיות, את הכוח הזה, את הביטחון הזה, את זה שאתה מקובל, את זה שאתה בסדר, את זה שאתה בפנים, את זה שאתה מחובר, זה שאתה יש עליך, שאתה יש, אתה יש, אתה קיים, אתה נמצא, אתה חזק. וזה כל הסיפור. ולכן, המטפל העל, אם נדמיין לעצמנו אדם כזה, זה יכול להיות גם רבא, זה יכול להיות מטפל, זה יכול להיות... לא יודע מה. זה מי שכשאתה מגיע אליו, אתה יוצא עם התחושה של הכל יכולת, שאתה מדי פעם אולי בא בשביל לקבל הזנה, אבל באמת זה איתך. כי זה מה שחסר לנו כדי להיות אותו ילד. אתה בוכה ויכול לשחק, יש לו, זה לא שהוא לא יחזור לקבל ללבת, אבל בסדר, זה מובן. אז זה המשל, זה מאוד יפה, זה מאוד חשוב, זה סיפור מאוד חשוב. בעזרת השם אתם תהיו הורים ואתם תאפסו את ילדים בעלי ביטחון וכוח וכוח. עכשיו אני אומר לכם שם, ואתם תגידו לי איזה סוג ילד השם הזה. קין. לא לצעוק, לא לקפוץ. קין.
סוג השם.
למה השם?
השם.
חסיד להשם. מה הוא? מה קין? למה זה נראה הראשון? בוא נשאל ככה, האם זה השלישי? כנראה שלא. למה? איך כנראה לא? לא, איפה? מה? למה הוא לא השלישי? מה, מה, מה? כוי יש. התגובה שלו על הסירים איומה. מה זה מראה? אדם שאומרים לו לא, והוא קם ורוצח. את מי זה מזכיר לכם? מי זה מזכיר? שאומרים לו לא והוא רוצח. נו, חדשות, בחדשות. מה?
דאש.
דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דאש. דא יש הרבה סיפורים בעולם. זה מעניין. תראה, דודו בא סיפור אחר. רגע, אתה רוצה שנדון בו, אבל זה לא הדוגמה. נו,
בבקשה.
נו, נו, רבותיי, בחדשות.
מה?
שלשום, נכון? שלשום. הוא בא, ויש לו איזו אישה שהוא התגרש ממנה, אמרו, יסרו עליו לבוא, הוא בא, קר אותה, רב אותה. מאוד אוהב אותה. אוי, אוי, לא יכול יש לשמוע לו. למה הוא לא יכול לשמוע לו? למה הוא לא יכול לשמוע לו? כי הוא ריק. כי הוא חסר כל ביטחון. כי הוא נצמד בכל הכוח. בלעדייך אני לא בן אדם. זה נשמע, מה זה טוב? נכון? נשמע משהו טוב, בלעדייך אני לא בן אדם. זה מסוכן מאוד. אם הייתם בחורה, והבחור היה אומר לך, תשמע, בלעדייך אני לא יכול לחיות, הייתי אומר לכם, חבר'ה, תפיסים מהר מהר את העוף משם. לא יכול בלעדייך, אה? מה זה אומר? שאם היא תגיד לו לא. מבינים? זה הגבר בדרך כלל משקף חולשה מאוד 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 תוקפנות היא סימן לחולשה הפוך מילים מאוד דומות הפוכות תקיפות אסרטיביות נכונה לבטא כוח תוקפנות זה ביטוי ראו עיין ערך ארסים הם הכי פנים, הכי מסוכנים בעולם, והם הכי חלשים והכי... הוא בטוח כל הזמן שאתה הולך להרביץ. לכן אתה רק מסתכל לכיוון שלו, הוא מיד מכניס לך סכין. אתה לא עושה לכלום, אתה לא עושה לכלום שום דבר. אה, הסתכל על החברה שלי, אה? זה מראה, אין לו בכלל ההגנות, אין לו, הוא לא יכול להתפתח. אז מה אנחנו אומרים? זהו קין מביא קורבן. אתה שואל, למה השם לא מקבל את הקורבן? מה העניין פה? לא כתוב כלום, נכון? התורה מעלימה. ולקין מלחתו לא שעה. מה זה פרוטנציות? מה קורה? מה קרה? הוא כל כך נחמד קין. קם בבוקר, מביא קורבן. אתה רוצה להגיד לו שקויך? מלחתו לא שעה. ההמשך חושף את הכל. מדוע חבר'ה לך? מדוע לך? מדוע לך? מדוע לך? יש שם משהו בקשר הזה של קשר לא טוב. הבנתם? יש שם משהו לא טוב בקשר. הקדוש ברוך הוא לא סתם אומר לו לא. כי הוא יודע שהקשר הזה זה קשר של הילד שיחזיר בצמד לסמדה של האמא. אל תצמד לסמלה ואם הקדוש ברוך היה נענה לסוג הזה של הקשר מה היה קורה? הענות לסוג הזה של הקשר מה היה קורה? תגידו הנצמד יותר היה נחלש זה מחליש את הבן אדם במקום להעצים אותו אז אנחנו עכשיו עומדים בפני סוג חדש של נסירה הנסירה הזאת ההפרדה הזאת היא הפרדה הכרחית שצריך לעשות אותה על מנת לנתק קשר מחליש זה סוג של גב לגב. כי זה לא נעשה באמת מרצון, אלא זה נעשה מתוך מה? חולשה. עוד מילה. חוסר ביטחון, עוד מילה. הכרח. הוא בעצם מוכרח, הוא לא יכול, הוא לא בוחר. קלטנו את קין. עכשיו ייתן לכם דמות אחרת. אברהם. אברהם אבינו. אנחנו צריכים לומר, לא נעים, לא נעים, כן? אברהם אבינו. לא, זה לא חייב להיות. לא, חס ושלום, דברים שליליים, אבל... אברהם אבינו. אברהם מול הקדוש ברוך הוא. אברהם. זה הדוגמה. בשבילי אין דוגמה יותר עמוקה, נקייה, לילד הבוטח הזה. לאדם שבוחר בקדוש ברוך הוא. הציץ על הבעל מחפש אברהם את הקדוש ברוך הוא. הוא מחפש אותו בצורה בוגרת. הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. שימו לב דבר מופלא ביותר. השופט כל הארץ לא עשה משפט. איזה אמירה. איזה עמידה. ואיזה מסירות מוחלטת. בעקדה, המסירות המוחלטת. לא כמו עובד עבודה זרה, שלמה עובד עבודה זרה תמיד מקריב את עושה הקרבה של חיות, של בהמות, של אנשים ושל ילדים וכולי. למה? מה? לרצות. בגלל להשיג משהו. המילה לרצות היא כל כך חשובה, היא כל כך חשובה, כי תמיד מה מאפיין את הילד הנצמד. סופית של האדם שבוחר בקדוש ברוך הוא. אברהם אוהבי. אוהבי. זה נקרא לאהוב. לכן הרב אביטל עליו השלום, זה משהו, אני לא הבנתי אותו. היה השיר הזה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, כן? לא סבל את זה. אמרתי לו, הרב, מה יש? אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, מה רע? כל אחד, כל אחד, אנחנו אוהבים אותך. הוא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אברהם אוהבי. לא, אני אומר לכם, אני זוכר שהוא אמר לי לפני כמה שנים, לא הבנתי מה. מה יש? מה רע? האם אנשים אומרים, אה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. כל כך נחמד, כל כך יידישקייט, וזה גם שם יפה. הוא אומר, לא, אתה לא מבין, זה בוגר. אני אתן לכם עכשיו עוד דבר אחד, ואחרי זה ניכנס לקטע שאני רוצה שנלמד. מגדל בבל. סוג השני? למה שני? אז אתה, זה מאוד יפה. הוא כבר קורא את התורה דרך רש"י. נכון? מה אומר רש"י? עיר ומגדל וראשו בשמיים. מה זה ראשו בשמיים? אומר רש"י בבית חז"ל שנילחם בו. נילחם בו. אז זה הסוג השני, בדיוק. זה סוג של או להימנע או לתקוף. בדיוק זה הסוג השני. בריאציות שלו. אבל מה הפשט? הראשון, רוצה להגיע לשמיים. הפשט, הם רוצים להגיע לשמיים. הם מטפסים, מטפסים, מטפסים של להגיע לשמיים. אז זה הסוג הראשון. אומר להם הקדוש ברוך הוא, הווה נרדה ונבלה שם שפתה. ומה הוא עושה להם? מה הדבר הכי חשוב שקורה בעקבות בעקבות בלבול השפות? מה קורה? הם נפוצים. מה לפני כן הם רצו? להתכנס. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? חבר'ה, לא להיצמד לי לשמלה, להתפזר, חבר'ה, להתפזר. זה כל כך יפה. מה זה ההתכנסות הזאת? זה, אתה רואה שרואים את הכבשים, איך הם מתכנסים ביחד מפחד, הם לא רוצים להתפזר, כן? פן נפוץ על פני כל הארץ. הקדוש ברוך הוא, חבר'ה, אני בדיוק רוצה שתפוצו, בשביל לבנות, בשביל לעשות, יש עליכם. אז אתם רואים שבדיוק הדבר ההפוך, כן? אם נלך לפי חזד, אז בסדר, זה מלחמה. אבל אם נלך לפי הפשט, לא יודע אם זה פשט, אולי פשט. כן, זה סך הכל פרשה די עמומה. אבל, בכל אופן, מה שאני רוצה לבוא ולומר, מושג הנסירה הוא מושג שבא תמיד כנגד קשר לא ראוי. כל קשר לא ראוי. זה יכול להיות קשר בין הורים לילדים, זה יכול להיות קשר בין בני זוג, זה יכול להיות קשר בין אדם לאלוקה, זה יכול להיות בין חברים, זה יכול להיות איפה שתרצו. אתם יכולים לזהות את הקשר הלא טוב, בכל מיני סוגים של קשרים לא טובים, זה מאוד מתוחכם, שם כל קשרים לא טובים, ומה שצריך לעשות זה נסירה. סליחה, לא שומע.
לא מעט קלים בשביל שיוכלו אחרי זה, שהילד יהיה בעל ביטחון, הוא צריך להיות לפני זה או שמיטי או בוגר.
בסדר, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות שיש לפעמים איזה קשר ראשוני כזה, נכון. אבל באופן כללי אני רוצה לומר, אני רוצה לומר שתהליך הנסירה הוא תהליך הכרחי ותהליך התבגרות, ולפעמים הוא מלווה בכאבים, לפעמים הוא מלווה באיסורים, חבלי משיח, חבלי לידה, כשהתינוק נפרד מהאימא, וכן הלאה וכן הלאה. יש חבלים. אבל בגדול, התהליך הזה הוא תהליך הכרחי, תהליך חשוב, תהליך שבו האדם עובר את האדם החברה. אני רוצה לומר שתדעו לכם שהרבה פעמים תהליכים טיפוליים, קודם דיברתי על העניין של אומניפוטנטיות, אבל מה שהרבה פעמים צריך לעשות זה איזה סוג של הפרדה, של מסירה, קוראים לזה סיפרציה, סיפריישן, כן, אחרי זה אינדיבידיה של איש, נרדורי, הרבה על הנושא הזה של איזה הפרדה שאנשים צריכים לעשות. ולפעמים, תדעו לכם, שכל החינוך, כל הנושא של קשרי בעיות בין הורים לילדים, לפעמים, ניקח את הדוגמה הזאת, הכל זה רק עניין של הפרדה. הכל רק של הפרדה. ויש סיפור מאוד מעניין על מישהו שפעם סיפר לי שהיה לו בן או בת, אני לא יודע מה, מבוגרים שלא התחתנו. ואנחנו התחתנו, לא יודע, הם נפגשו אלף פעמים ולא התחתנו. והוא כל הזמן היה לו איזו הרגשה שהוא צריך לעשות עם עצמו איזו עבודה. הוא היה לו איזה ביטחות, משהו כזה. יום אחד, למרות שהוא ידע את זה כל הזמן, הוא לא עשה את העבודה הזאת. יום אחד הוא באמת ישב ועשה בתוכו את ההפרדה, את הנסירה הזאת, שבאמת הוא משחרר את הילד הזה, באמת משחרר אותה, כאילו הוא נותן לו להיות לבד, הוא משחרר אותה. למחרת הילד בכלל לא, כמובן לא ידע את זה, לא גר איתו, גר במקום אחר. למחרת אותו ילד, אותו ילד, אני לא זוכר בדיוק מי הבן אדם ומי הסיפור, אני זוכר את המסגרת, היה לו איזה טלפון של איזה דייט מסוים, ומאותו דייט הוא התחתן. זהו. זה לא יאומן כי סופר. זה כמעט ניסטי. ברגע שאתה עושה את ההפרדה, העסק משתחרר. לעשות עבודה. נסירה. התנתקות שמאפשרת לשני להיות. פשוט להיות. מובן? אז למדנו שני דברים, נכון? בנושאים של התפתחות אישית. גם העניין של הענקת הכוח וגם של מסירה, והאיזון ביניהם. כמובן, כל זה, כל הדברים האלה הם רק נגיעות בתורות הרבה יותר רחבות. בואו עכשיו נראה את הקטע הזה, שנוגע לזה באיזושהי צורה קצת אחרת. נראה. אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. המיותרים, אנא תעבירו לי. אז הקטע שנלמד נקרא הבדלה והכללה. שני קווים עוברים לפנינו בהדרכת הכלל והפרט, הקו המבדיל והקו המחבר. כלומר, תמיד יש לנו שני עקרונות, עיקרון של קשר ועיקרון של הפרדה. הקו המבדיל זה ההתכנסות האישית. רואים את זה בשלב הראשון, בהתכנסות האישית, שהיא באה כתוצאה או מתוצאת השאיפה להשלמה רוחנית, פנימית, מחשבתית והרגשית. כלומר, אם אדם רוצה להגיע להשתלמות רוחנית, התכנסות, התבוננות, התבוננות. נכון, יש שלב כזה בהתפתחות רוחנית של כל אדם שהוא רוצה להתכנס. עקרון ההתכנסות, שאדם לא רוצה עכשיו את כל החבר'ה על הראש. כל אחד רוצה את החבר'ה, כל אחד רוצה להיות בחבר'ה, אף אחד לא רוצה להיות מודד ומסכן ולבד, אבל יש גם איזה רגע שאתה אומר, עזוב, אני רוצה לבד. והלבד הזה הוא מקור להתפתחות, כן? כי הוא נעשה מתוך רצון והכרעה. אז אתה עושה איזה מין התפתחות, התכנסות אישית, כן? שאיפה להשלמה רוחנית, פנימית, מחשבתית והרגשית, אחרי זה טבעית פעולתית, מסתבק מנה, שרק איש המעלה בהתבודדותו יוכל להשיגה לצעירה ולקנותה. וכל אשר ירבו עליו חברים ומתחברים, הנם פושטים ממנו את הפר העליון של הבדידה העצמית, של הבדידות העצמית. ושטף המעיין, המכיר כל כך, כלומר המביא כל כך, הנוזל כל כך, חיים עליונים, תיאורים, מזיזים, קדושים ונצלים, מזדהר ומצטמצם. זאת אומרת, אם אתה צריך להיפתח לזרם הרוחניות העליונה, הוא קורא לזה אצילות, רוח, פנימיות. המילה אצילות היא לא מקרית פה, כן? יש לנו עולם האצילות, העולם הגבוה, בין ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אז עולם האצילות הוא תמיד העולם הכי פנימי, הכי נסלח. אדם רוצה להגיע להתכנסות פנימית, עולם האצילות, הוא צריך להשקיט את הרעש של המסביב כדי להיפתח לעולם השקט הזה, כן? וזה מאוד חשוב, ההיפרדות הזאת. שם זה דבר אחר, כי שם הבדידות שלו נובעת מיקור, מהיותו שונה מהסביבה. הסביבה, שם זה בדידות נוראית, כי אתה פתאום מגלה שאף אחד פשוט לא מבין אותך. אתה לבד, אתה אדם דתי, כל הסביבה היא חילונית, לא מבין את השפה שלך, את חוויות שלך, בכלל. תחושה בדידות כזאת היא נוראית, כשאדם מרגיש שאף אחד לא מבין אותו, פשוט נורא. הרב קוק ודאי, אני מניח שהוא גם מרגיש תחושות של בדידות לפעמים, הוא מדבר, אף אחד לא מבין אותו, הוא הרבה פעמים אומר, אנשים לא מבינים אותי. זה תחושה, זה דבר אחר. פה זה לא הבדידות, זה התבודדות. זה התהליך שבו אדם, אין לו בעיה עם החברה, הוא מסתדר, אבל הוא רוצה קצת את המרחק, את השלווה, את ההתכנסות, את ההתבודדות. כמו שרב נחמן אומר לך, כן, צא בלילה, תעשה התבודדות, שאתה יכול לבד עם עצמך לעשות את התפילה הפנימית הזאת. וכמו שאתם יודעים, זאת הצעה מאוד טובה שמעטים האנשים שעושים אותה, למרות שהיא לכאורה מאוד קלה. לא חייבים לצאת לשדה, לאחו, לגינה, ליער וכו', בשביל לעשות התבודדות. התבודדות אפשר לעשות גם במקום שלך בבית מדרש. אתה יכול לשבת בשקט 5 דקות עם עצמך. ההפך, אני חושב שלפי דפדה. רחש בית המדרש מעניק המון איזה ביטחון כזה. אני כך חושב, אפשר ללכת לשבת באיזה בית מדרש לקומה של מי שצריך דווקא את השבת. ולשבת, לשבת עם עצמך, ולפעמים יכול לצאת מהדברים האלה דברים עצומים. פשוט דברים עצומים. רק מהשקט הזה שאתה יושב עם עצמך, שאתה מרשה לעצמך כמה דקות של שקט. ותראו כמה מעט אנשים מסוגלים לעשות את זה. זה מעניין לנו, כי זה לא יראה כל כך קשה. ואנשים לא מרשים לעצמם, זה כאילו הם כאן בלחץ. אתה יושב, ואתה ראש לך מכיל לרוץ, רגע, מה אני צריך לעשות פה? אני צריך לעשות פה? כל המשימות שיש לך עולות לך בראש, אתה כל כך לחוץ שאתה בורח. ואתה לא יודע להשקיט את הכל ולסלק את הכל ולהגיד לך, מגיע לי 5 דקות, זה מה שאני רוצה, 5 דקות שלך, זה מה שאני רוצה ביותר, שאתה יכול לעשות התכנסות פנימית של איזה שם. בסדר, יודעים את זה, נכון? זה קצת אצלנו השבת. יש באיזה מימד כזה של איזה מימד, שאתה משקיט רגע את הרעש של העבודה, של המולה, התחרות, השנאה, הקנאה, הכסף, עם כל הדברים הטובים, יש גם בניין, עשייה, יש הרבה דברים, אבל יחד זה שמון רעש, וזה חודר לתוכך ותמיד כל הזמן פוגם באפשרות שלך להתכנס. בהדרכת הכלל, באה במקומה הבדלה כיתתית, הבדלת שבט הלוי ביסוד האומה והבדלת הכהונה מתוכו, בזמנים המאוחרים הבדלת החברים מעמי הארץ, ובכלל זהו התוכן הרחב של הבדלת ישראל מן העמים, והרחבה יותר קדומה הבדלת האדם מכל הבהמה והחיה, על ידי הגדרה של חלקים מיוחדים, תורות ומסעות נפש מיוחדות, שבהם עומד עולמו הפנימי האנושי המתנשא למעלה. זאת אומרת, כל התהליך של ההיסטוריה והתרבות שלנו בנויה על תהליכי הפרדה כאלה. הבדלה, יותר טוב במילה הפרדה, יש את תהליכי הבדלה של התרחקות, של איזשהו ניסיון ליצור מרחק, דווקא ליצור מרחק, וזה מאוד חשוב ליצור את המרחק הזה. כי המרחק הזה שומר, המרחק הזה שומר על האיש האצילי, או על הקבוצה הגבוהה, שומר עליה, מגן עליה, כן? מפני ההתמוססות וההתרדדות, להיות רדוד, להיות שטחי, גובה דשא כזה, כן? שכולם ביחד, זה נחמד, אבל זה נמוך, כן? כל דבר שעושים אותו להמונים, תמיד חייבים להוריד את הרמה, להוריד, 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 שיסכים לכולם. ואז כל האנשים שברמה יותר גבוהה, מי שיש לו עוצמות, רוחניות, רגישות, עדינות, קדושה, כל הדברים האלה, הם נפגמים. למה? כי אי אפשר לדבר על זה בפרסיה, נכון? זה רשות היחיד. בסופו של דבר זה מושג רשות היחיד. חייבים להקים מחיצות בין רשות היחיד לרשות היחיד. אחרת לא תהיה לך רשות היחיד. לא תהיה לך רשות היחיד. אדם שאין לו רשות היחיד זה נורא. אתה צריך את רשות היחיד שלך. כל אדם. קבוצות צריכות. הוא אומר, עם ישראל הוא סוג של רשות יחיד. אתה עושה הבדלה, להבדיל את ישראל ממנו. להבדיל את האדם מהחיות. כן? איפה נעשתה הבדלה לגב בין האדם והחיות? בגן עדן עדיין לא. מה? פרשת נוח. איפה שם? ברגע שאחרי הטבע מותר לאכול חיות. ברגע שמותר לאכול חיות. מי? אז זאת שאלה מעניינת. בהזדמנות אני אגיד לך שאני חושב שהוא לא שחט. זו דעתי האישה. וגם נדמה לי שזה מופיע במדבר.
יש לו סמכות
עליהם. אז עוד שאלה, עוד שאלה. הוא לא אוכל אותה, אנחנו מקריאים. הוא לא שום מוסר. הוא לא הורג חיות, הוא לא אוכל אותה, אנחנו מקריאים. אז מה לדעתכם יקריב הבל אם הוא לא יקריב אותם? מה? לא, כתוב, מבחורות צונו ומחלווהן. כך כתוב.
תוצרים של החיות.
מה, מה, מה?
תוצרים של החיות.
תוצרים של החיות. הרי לכאורה, למה הבל מגדל צון אם אסור לו לאכול כבשים? יש לו צמר, חלב. אני חושב שהוא יקריב צמר. אני אישית חושב שהוא יקריב צמר. לי ברור שהוא יקריב צמר. המשובח שלו. לדעתי, אני מעדיף להתקשות במילה ומחלווהן, ולהוציא אותה מפשוטה שזה החלב. ולא להגיד שהוא שחט פתאום איזה כבשה. אדם שאסור לו לאכול, הוא לא שוחט. הוא צמחוני. הבן אדם צמחוני. פתאום ישחט אותה, להציב אותה על הכל. זה מוצר.
זה עניין
מיסטי
של הקרובת חיות דווקא, גם בשעה
שעה. לא, זה אחרי זה. אנחנו כבר אוכלים חיות.
זה לא אחת הראיות שלו, זה שאפילו לפני
שעה. נכון, אתה צודק. זה הכוח שלו עם הרמב"ם. בסדר, אבל תראו את הוורד של אבל בתוך עומקה של ההבדלה הזאת, למרות ההבדלה ולמרות הגדרות ורשות היחיד וגובה 10 וכן הלאה, וצריך לשמור על היחיד ולשמור על הקבוצה ולשמור על עם ישראל ולשמור על האדם החיות ולא ליפול ולהיות רדוד עם כל המרחב, למרות כל זה, בתוך עומקה של ההבדלה הזאת התחברות והכללה גנוזות הן כלולות הן בכללותה. זה אמירה עמוקה מאוד. יש צורה של התבדלות שאיננה מובילה להתפרות. וזה סוד ההתבדלות. ותבינו כמה שזה עדין וכמה זה עמוק. כי על זה קם ונופל כל העניין. הכוחות המפוזרים בכל המרחב שמהם ייבדל הנבדל הולכים הם מפועלים לטובה בעצמיות העליונה של הצביון השלם הנבדל, והשאיפה מזיזה הזזה פנימית אדירה אצילית ומקודשה את כל המרחב. תראו, אלה שלוש שורות קשות, כן, ואין לנו עדיין רקע מספיק כדי להבין את השורות האלה. אנחנו צריכים ללמוד קטע אחר כדי להבין טוב את שלוש השורות האלה. אני אגיד אותם בעל פה, את הכוונה המרכזית, אני בעצם כמעט מדלג עליהם, אנחנו ממשיכים הלאה, ואנחנו נדון בשלוש שורות האלה ברעיון שלהם להלאה, בשיעור הבא. או בעושה שיעור, לא משנה. מה שהוא אומר, הוא אומר כך, כל הכבוד שנבדלת מהסביבה, נחמד מאוד שעשית הקבצה, יופי אתה בהקבצה א', הם חייס, הם בהימס, הם סיטרה אחרה, הם כלום, הם זבל, הם שום דבר, הם שטויות. לא, מה? נכון? עוד לפני עליה נשאוף, עוד לפני עליה נשאוף. יש להם תכנים. זה נכון שאתה חייב לעשות הפרדה, אבל אתה צריך להיפרד ולהיבדל לא מתוך תחושה של זלזול וכאילו אי הכרה בתכנים ובערכים שקיימים במדרגה הנאורה. בניגוד לגישות אליטיסטיות שאומרות אנחנו אליטות וההמון, הכל אלה הם נזרוק אותם איכשהו, נשתוק. ויש בתרבות שלנו, בתרבות הכללית, דווקא התרבות היהודית לא כזאת, כן, היא לא כזאת. בתרבות הכללית יש המון המון נטיות לגישות אליטיסטיות שהן נפדלות מההמון. אומר הרב קוק נגד זה, תדע לך במדרגה הנמוכה יש תכנים גדולים. אתה צריך מאוד להיזהר כשאתה נפרד מהם. אז למה להיפרד? הנה, אתה אומר שהם כל כך נחמדים, הם כל כך מתוקים, הם כל כך יפים, אז למה עושים הקבצות? הסיבה של הדבר הזה היא שלמרות שיש שם כל מיני דברים נחמדים וטובים, זה עדיין, זה גרעינים, זה שתמוי שם, זה לא דומיננטי מספיק. אנחנו יודעים את זה היטב. למה עושים הקבצות בבית ספר? הילדים האלה טובים במתמטיקה, האלה טובים בדבר אחר, אז עושים הקבצה. אבל לפעמים יש ילדים בבית ספר, זה דוגמה טובה, שתשמע, תושיב אותו 8 שעות ביום, הוא לא יכול, הוא לא יכול לשבת, אבל זה לא אומר שבעוד 10 שנים הוא לא יוכל לשבת 10 ו-15 שנים. אז כשאתה מפריד את אותם ילדים שכן יכולים איכשהו להתרכז, אז אתה צריך להיזהר מאוד מלומר לאותו ילד, אתה אבוד, אתה לא יכול להתרכז, אתה תהיה בסוף משהו, בכלל לא יכולים לעשות כל השנה, כי זה לא נכון. זה נכון שהיום אם אני אשים את כולם ביחד, אז כולם יוכלו רק לשחק כדורגל. אז זה לא טוב. לא, זה טוב לשחק כדורגל, אבל לא יוכלו, לא טוב כל היום לשחק כדורגל. ולכן, כשאתה עושה הפרדה, אתה עושה הבדלה, כשאתה עושה איזה הבדלה, אתה צריך לעשות אותה מאוד בזהירות. אתה מצד אחד רוצה להעלות, לשמר, לתפוס את הקבוצה שיש בה כבר את העלייה הזאת, שהם כבר מסוגלים ליותר דברים. זה יכול להיות קדושה, רוחניות, מוסריות, ערכיות, כל הדברים הגבוהים. ואתה צריך את הקבוצות האחרות לשמור איתם מגע. אתה אסור לך לנתק מגע. זה מאוד מאוד רגיש, הנקודה הזאת. זה מאוד רגיש. כי אם אתה מפריד לגמרי, זרקת אותם לכלבים. ואם אתה מחובר לגמרי, אתה מבטל את המדרגה העליונה. אז מה אתה עושה? אתה צריך פה ללכת ממש ממש בצורה זילה. מעניין למשל שהשפת אמת כשמדבר על יציאת מצרים, הוא אומר עם ישראל היה בתוך המצרים כדי להראות להם אנחנו עם אחד, אנחנו ביחד, אנחנו אנושות אחת. אני נפרד כי אין ברירה, אבל שתדעו לכם, אנחנו בבסיס כולנו ביחד. זה הסיפור של יציאת מצרים, כך הוא אומר. אחרת למה הם יורידו אותנו למצרים? נשאיר אותנו בארץ כנען וליצור אותנו, למה אני צריך את מצרים, כל הסיפור הזה על הראש? הוא אומר, לומר לכולם, חבר'ה, כולנו ביחד. אנחנו מחוברים. אלא מה? אנחנו עכשיו יוצאים. יצאנו ממצרים, אבל אנחנו רובוזים לכם, וזה השפת אמת, זה מאוד מעניין. חבר'ה, אתם יכולים לבוא אחרינו. אנחנו לא סוג אחר, מין אחר, גברא אחר. לא, אנחנו מחוברים, תבואו אחרינו. כן, אמירה מאוד יפה. כן, תסתכלו על זה בשפת אמת, על פסח הוא אומר את זה. כן? בתוך עומקה של ההבדלה, התחברות והכללה גנוזות הן כלולות. זה משפח מאוד חשוב. ההפרדה תמיד נעשית מתוך הקשבה ורגישות לחלק שממנו היא נפרדת. יכול להיות שבהגדרה מה
שאתה אומר לא אפשרי, כי אני מנסה לחשוב, אתן לך דוגמה, קצת דוגמה לא קשורה, אבל יאיר לפיד כל נושא בחירות שלו היה, אני מעמד הביניים, אני לבד מעמד הביניים. מה מעמד הביניים טען כלפה? אתה רוצה להיות מעמד הביניים, אבל אתה לא באמת מעמד הביניים, כי אתה מרוויח פי ארבע מכולם. אז יכול להיות שבהגדרה מה שאתה מפריש קבוצה, אתה מוציא אותה מה... זה יפה להגיד, טוב, אני מפריש אותי, אני יותר טוב ממכם והכל, אבל אני אוהב אתכם ואני חלק ממכם ואני אעזור לכם וזה. יכול להיות שבהגדרה, הפרדה הזאת לא מאפשרת שזה יקרה, וכאילו, בדעני, מה שאתה אומר בתיאוריה באמת נשמע לי הגיוני, אבל אני לא חושב שבכלל המציאות זה יכול
לעמוד. מה? אני באמת חושב, אני באמת חושב שיש פה... אני באמת חושב שזה מסובך. עכשיו, האם מבחן התוצאה, מה הוא מבחן, במבחן המעשה והתוצאה, אם זה מצליח או לא? תשמע, אקח את הקטע הזה, אני חושב שזה באמת לא ברור. אתה זוכר שלמדנו פעם את הקטע על מהודו, בספר הודו של קרליבך, שבו ההודו ירוא אומר לאנשים, תראו את המערבים האלה, הם לשם שעשוע יורים בחיות. כן? אז כאן אתה רואה שאם אדם יורה בחיות לשם שעשוע, זה מראה שההפרדה הזאת היא נוראית. כי אתה בעצם הופך את החיות, אתה מוכן לפגוע בהם לשם שעשוע. אתה רואה, זה, יש פה תהליך של כישלון של ההפרדה. כי ההפרדה מתוך החיות היא לא כזאת, יש צער בעלי חיים ואתה דואג להם. בסדר, אתה אוכל אותם וכן הלאה. סיפרתי לכם פעם בזמנו, אני חושב, על הבעל שם טוב, סיפור שאני מאוד אוהב, שהבעל שם טוב פעם איזה אחד מגדולי החסידות עלה, היה שוחט באיזה עיירה, אז הוא רואה שם איזה גוי זקן שמסתכל עליו, מסתכל, אומר לו, אתה לא שוחט כמו סרוליק. אז אומר לו, מי זה סרוליק? הוא אומר לו, היה פה פעם שוחט. איך הוא היה שוחט? ולאט לו מתברר לו שסרוליק זה הבעל שם טוב, ובישראל בעל שם טוב היה פעם שוחט בצעירותו. ואיך סרוליק היה שוחט? הוא אומר, מה זאת אומרת? הוא היה לוקח את השור, הוא היה מחבק אותו, הוא היה בוכה איתו, אחר כך הוא היה שוחט אותו. עכשיו, זה כל כך יפה, נכון? זה כל כך יפה שהוא לא, הוא לא אומר, לא, זה בוכה לך, מה זה? לא, הוא בוכה איתו. יש כאן משהו מאוד עמוק, אני חושב, בדבר הזה. לא ה... זה לזול הזה, וכאילו, מי אתה? לכן אני באמת חושב שהשאלה היא נכונה. האם אנחנו, בהיבדלויות שלנו, עושים את זה או מסוגלים לעשות זה? אני רוצה להאמין שזה אפשרי. רוצה להאמין שההיבדלות ישראל מהעמים לא מוליכה לתוקפנות, אלימות וכולי, אלא לאחריות, קשר וכולי. שההבדלה בין ישראל, בין האדם והחיות... זה לא, זה מבחן אולי יומיומי. אולי זה מבחן יומיומי. הרב קוק מדבר פה ברמה האידאית של הדברים. מה הם מרוויחים בנוסף לזה? כן.
Thank you.
כן, כן. זה, זה, זה דבר נוסף. תכף, זה השורה האחרונה, הוא אומר, השאיפה המזיזה. כן, כן, רציתי עכשיו להוסיף את הנקודה הזאת, נקודה מאוד חשובה, נקודה מאוד חשובה, שברגע שיש קבוצת אלית, לא משנה מה היא, היא מאפשרת לקבוצה השנייה את ההתפתחות שלה, כי יש לה פתאום איזה דבר גבוה שאליו היא יכולה לשאוף. וזה נכון מאוד. כל זמן שנשמר עדיין קשר, ולא נוצרה איבה, שנאה. מי, כשהייתי עם הארץ, אומר רבי עקיבא, מה אמרתי? מי ייתן לי תלמיד חכם וישכנו כחמור? איפה השאיפה? הוא רוצה לנשוך אותו. אתה מבין? זה מראה, זה מה שגלעד אמר, זה כל כך מסובך, הנקודה הזאת של ההפרדה, כדי ליצור עדיין את השאיפה, את הזיקה, את החיבה, את האמפתיה, את הקשר, בצורה כזאת של להגיד, אמנם הפרדנו, אבל אנחנו לא נפרדנו. אולי נבדלנו ולא הפרדנו, לא משנה איזה שפה נדבר. בסדר? עכשיו תראו, הוא מביא כאן כמה דוגמאות שאני הייתי, כיוון שאני שם לב לשעון, ואני לא הולך להסתבך עם ארוחת הערב, אז הוא מביא כאן דוגמאות שמראות איך האדם הופך להיות, או עד מדרגה עליונה, הופכת להיות מדרגה שמרוממת את כל המרחב, את כולם, ולא נופלת יחד איתם. אז אומר, האדם בהתבדלותו מכל החי, הוא הופך להיות נושא שכולם מתעלים אליו. האומה מיוחדת, סגולה מכל העמים, מתבדלת מכולם, היא מוכנה לעשות לאור גויים. השבט הלוי מתייחדו, והכהונה בקדושה היא מתעלת כדי שיבה עליונה. זאת אומרת, הכהונה הופכת להיות המדריכים, המדריכים שלך, וכן הלאה. החברים, יחידי הסגולה, הם שומרים את שאיפתם הרוממה, עולה להם מעלה מעלה מכל ערכים וכו' וכו'. בקיצור, ההפרדה מוליכה להתקדמות ולא לנפילה. פסקה אחרונה. וזוהי נחלת השם בכל דרך קודש. פסקה מאוד חשובה, אני מאוד רוצה, מאוד בקש לכם לזכור אותה, לשמור אותה, לשנן אותה ולדעת אותה. זוהי נחלת השם בכל דרך קודש. הפרדה על מנת להתחבר. כלומר, מצד אחד היבדלות, אבל שמירת הזיקה כדי לרומם את כולם. להפך מהכללה הגסה, המדברת גדולות ואומרת לאגד הכל בחבילה אחת, ומאבדת כל הוד רוחני ואצילי. כלומר, בניגוד לגישות שאומרות, לא רוצה להפריד מדרגות, כולנו ביחד. מה? מי אמר כולנו ביחד? מי? בתורה. מי?
קורח.
כל העדה כולם קדושים ובטוחה בשם, עודות ידעשו על קהל השם. מויש רבינו, מה יש? אני לא טוב, וכולם קדושים. אתם רואים? הוא קורא לזה הכללה גסה. למה? היא מאבדת כל עוד, למה? סוף כל סוף על ידי החשכת החיים. כיוון שבאמת המרחב או כל הסביבה היא לא גבוהה, נאחר הורדת הצלול, והווה הגסה מיוחדת של כל בריאה מתגברת ונעשית מזוהמה, עד שהכל מתפרד, והארץ כולה תנוע כשיקור מכובד פישה. זאת אומרת, אי אפשר לזייף פה. מי שמנסה לחסוך את התהליך ולדלג עליו, טועה. והוא יגרום, החברמניות הזאת, או הנחמדות הזאת, כולנו ביחד, בסוף יהיה לזה מחיר. למה יהיה לזה מחיר? מכיוון שאנשים או הקבוצה לא עברה את התהליך של המלחמה עם האהבה העצמית המפורדה. משפט מאוד חשוב. מה ההבדל בין המדרגה הנמוכה לגבוהה? דיברנו על הקבצות, על מתמטיקה א', לא זה מה שמעניין את הרב קוק. מעניין אותו הקבצה א' בערכים שלך, בקדושה שלך, בעליונות שלך. מי נמצא בהקבצה א'? מי שמוכן להתגבר על האגו הזה, על ההיפרדות הזאת, על הפחדים שלו. אז הוא, עכשיו אם אתה מבטל את זה, אז אתה אומר כולם ביחד, מי שיתגבר בסוף זה אהבה הגסה המיוחדת של כל בריאה, ונעשה מזוהם, כל אחד שחושב על האגו שלו, עד שהכל מתפרד והארץ כולה תנוע. בשבילי תמיד זה הסרטים האלה של השודדים, זה בדיוק הסיבה שמגיע לקטע הזה, הזכר בכל המקומות האלה, שהשודדים האלה, הגנבים האלה, עושים איזה פרויקט, גונבים בנק, עובדים אחד עם השני, וזה וזה וזה. כשמגיע התיק עם הכסף, אז כל אחד תוקע את הסכין לשני, למה? כל אחד רוצה את כל הכסף בשביל. זוכרים? אני חושב שאין סוף ספרים, סרטים וכולי בנויים על העיקרון הזה, שאחרי שהם גנבו את זה ביחד, מתברר שכל אחד עכשיו מאוים על ידי השני, כי כל אחד רוצה את כל התיק עם כל הכסף לעצמו. כן? הכל התפורר. כל החבור... למה? כי מה שהניע את הקבוצה שם לא היה באמת האהבה של האנשים. רק אינטרס היה שם. רק אינטרסים. והאינטרסים בסוף יתנגשו. והכל יתפרק. סיטרא אחרא שרה בחיבורה וסיים בפירודה. הסיטרא אחרא אומר כן, ביחד. הכל יתפרק. זה סיים בפירודה. אבל סיטרא דקדושה שרה בפירודה. הוא אומר בוא נעשה מדרגות. בוא נעשה תהליך. בוא נהיה לנו מדרגה אחת שהיא כבר הזדקחה. ואת כולם נרומם אליה. וסיים, הוא מתחיל בהפרדה וסיים בחיבורה, כי כולם יתרוממו, כולם ישאפו, כולם יתעלו אל המדרגה הגבוהה הזאת, ושם גוף יקרה שלום, שמו של הקדוש ברוך הוא יקרה שלום, שהוא מחבר את כולם. זאת אומרת, אסור לנו לחשוש מהיבדלות שהיא נכונה, עדינה וכולי, ולנסות לוותר עליה ולחשוב שהביחד, הביחד עלול להיות מאוד מסוכן, כי אתה מוותר על תהליך ההזדקחות הפנימית, שהוא זה שבסוף ישמור על האחדות האמיתית. כי כדי להיות באחדות, אתה צריך לרדת מעצמך את אותו התפוררות פנימית שכל אחד רק דואג לעצמו, ובסוף זה סכינים בגב, ליל הסכינים הארוכות, כן? בסוף כולם תוקעים את הסכין אחד לשני. סכין במובן מטאפורי, זאת אומרת שכל אחד רק דואג לעצמו. אז זה בסוף יתפרק, כל העסק יתפרק. עכשיו, אני אומר, תחשבו, בסדר, תעררו ותחשבו, נדום על זה קצת פעם הבא, איך העיקרון הזה של הבדלה והכללה מתחבר כמובן לרעיון הנסירה.
עכשיו, זה מביא איזה מוצא על הרצה של...
כן.